the car. The malicious Siamut is Kayud Bet. All those who are Likanes, you can Ken Liko Ken, Sado. אני יודע, אבל כדי להיכנס לעניין של יוד גימל שהוא נמשך מתוך האות הקודמת, אני רוצה לקרוא בחזרה את הפסקה האחרונה ברשות כל הציבור. אני קורא בעמוד כ"ח בדיבור המתחיל אורות עולמים. הרב מדבר כאן על שני מהלכים שקיימים בעולם. ריבונו של עולם ברא את העולם, מכירים את זה ממעשה בראשית, עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. והמאמרות האלה, כמו כל הטבע וכל העולם, יש בהם חוכמה עצומה. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. כל הבריאה, כל חלק וחלק, מהקטן שבקטנים ועד הגדול שבגדולים, הכל מלא חוכמה עצום. זה מעשה בראשית. מעשה בראשית תופס פרק אחד בתורה. אחרי זה מתחיל העניין של האדם. האדם הוא לא רק מבראשית, אלא לאדם יש תפקיד, יש ייעוד מהבורא, כמו שהיה כבר לאדם הראשון, לעובדה, לשומרה. אחר כך בעצב השם אלוקים את האדם, ואחרי זה אנחנו רואים אצל נוח, אצל אברהם, עד שמגיעים לשיא, לתורה, ששם אנחנו מצווים תורה שלמה, תרי"ג מצוות, וזה מתפשט אחר כך לאורך כל הדורות, עם תורש בכתב, תורש בעל פה ועוד. מה השם מצפה מהתורה? מה לא מספיק במה שהשם ברא? ברור לנו שהעיקר, לפי מה שרואים בתורה, זה לא מה שהשם ברא בבראשית, אלא האדם. אנחנו רואים כמה מקום זה תופס בתורה, מה שהקדוש ברוך הוא פונה לאדם, מדבר איתו, מצווה אותו, גומל איתו טוב, שומר עליו, מעניש כשצריך. כמה בורא מתעסק בעולם. אלה שתי בחינות, שני נתיבים שבהם הבורא פועל בעולם, עולם הטבע ועולם התכלית של הטבע, מה שהשם מצפה מהעולם. והציפיות האלה הן עוברות דרך האדם, המוסר שלו, המעשים שלו, המצוות והעבירות. מעשה בראשית הם קבועים יותר. מה שקורה עם האדם זה בתנועה של עליות, ירידות, כל הזמן. בספר בראשית אנחנו יותר נפגשים עם הירידות, החטא של אדם הראשון, החטא של קין והבל, דור אנוש, דור המבול, סדום ועמורה, מצרים, פרעה, ולאורך כל הזמן עד שישראל יוצאים ממצרים. ברגע שישראל יוצאים ממצרים מתחיל כיוון של עלייה. עד אז העולם היה הולך ויורד, מדחי לדחי. פעם אחת הייתה סכנה שהעולם ימחק בזמן המבול, אחרי זה השם לא רוצה שהעולם ימחק, לא הוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי, אבל עדיין הבורא נראה לנו לא מרוצה מהעולם. מהרגע שמגיעים האבות, מתחיל שלב חדש, ראייה אחרת. כאן הבורא פונה לבני אדם, בני אדם מיוחדים מאוד, והוא מלווה אותם בתהליך של עלייה, תהליך של התקדמות שמצופה מראש. זה לא רק במקרה האדם בחר כך או בחר אחרת והבורא רק מגיד, אלא מההתחלה שאומר לאברהם והתחל לגוי גדול וממשיך ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה צריך להגיע לברכה לכל העולם ולא רק לישראל. אנחנו רואים את זה גם אצל יעקב אבינו כשהוא מברך את הבנים, שהענק השלישי מדור הענקים עוזב ומשאיר את הכל לבנים, ויעקב אבינו כבר מדבר על אחרית הימים. אז זה ברור שיש ימים ויש אחרית הימים, כלומר יש תוכנית. העולם הוא לא מקרי, העולם הוא לא אוסף של הזדמנויות ומקרים, אלא יש תכנון מההתחלה ועד הסוף. שלאברהם אבינו שמודיע את זה, יעקב אבינו הוא מודיע לבנים אחרית הימים עוד הרבה לפני התורה, לפני פרשת ניצבים שמדברים שם, והיה כי אבוא עליך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך לכיבודך, ושב וכיבדך מכל העמים. אותם הדברים שאנחנו רואים היום שכבר נאמרו בפרשת ניצבים, קיבוץ גלויות ועוד. אבל הרבה לפני זה יעקב אבינו כבר מדבר על זה. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. יבוא יום שכל העמים יתאספו לישראל לקבל מאיתם. אותם הדברים אנחנו שומעים אצל ישעיה בצורה יותר מפורשת. והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש שערים, וכל הגויים באים לירושלים כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, אמרו לכו ונעלה אל הר השם. זה דבר שעד היום עוד לא היה, וזה לא רק בישעיה. אנחנו רואים את אותם המילים של יעקב אבינו, עד כי יבוא שילו ולא יקרת עמים, אצל ישעיה. ונכון יהיה הרבה תושם בראש הערים, גם שם זה מתחיל והיה באחרית הימים. וגם שם שבאים כל הגויים לירושלים לקבל תורה, והדברים נמצאים גם בצפניה, כי אז זה הפוך אל עמים שפה אחת לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. השפה האחת הזאת מזכירה לנו את השפה האחת שהייתה בדור הפלגה. אבל בדור הפלגה השפה אחת נגמרה לא טוב, וכאן שפה אחת שתתקן. זה ברור לנו שהולך להיות כאן תיקון של דור המבוא. בנביאים אנחנו רואים עוד הרבה תיקונים, תיקונים של הטבע שלא כל כך מובנים. נדמה שכאילו הטבע זה מוצר גמור, אין מה לעשות איתו, רק כל העניין זה האדם. ואנחנו שומעים והיה אור הלבנה כאור החמה, זה עוד לפני שהיה אדם, כבר היה המשבר הזה שהלבנה ירדה מהמדרגה שלה, שעל זה אנחנו יודעים רק מחזל. בלי חזל לא רואים בתורה את המושג הזה, חטא של הלבנה, גם של הלבנה. הכללה של אדם הראשון, וקוץ ודרדר תצמיח לה, וישעיה תחת הסרפד יעלה הדס, תחת הנעצוץ יעלה ברוש. אנחנו רואים תיקון כבר לכללה של גן עדן, תיקון לכללה של המוות, הקיצו ורננו שופני הפר, ועוד מחה השם דימה על כל פנים, בילה המוות לנצח. אנחנו רואים שהטבע הוא לא מוחלט לגמרי כמו שחשבנו, ויש כאן רק פנייה לאדם, לעבודה שלו, לתיקון שלו. אלא התיקון של האדם והאנושות והתרבות והמוסר הם בסופו של דבר ירימו גם את הטבע. מכאן שאנחנו רואים שיש כאן תכנון אלוקי מראש, מראשית הימים עד אחרית הימים. ברור לנו שהמהלך הראשון קשור עם המהלך השני. כלומר, גם בבריאת הטבע, השם ברא אותם, את כל כוחות הטבע ואת כל הסדרים שלהם וכל הנפלאות שבהם, לצורך התיקון של האדם, של המוסר, של הרוחניות. יש קשר בין הדברים. זה לא שני מהלכים שאין ביניהם קשר. משהו מזה אנחנו רואים אצל אליהו הנביא, כשהוא בא לתקן את החטא של עבודת הבעל, החטא של עבודה זרה, שהוא מוציא מישראל את המילים השם הוא האלוקים. אלוקים זה השם של הטבע. מעשה בראשית נזכר רק שם אלוקים. שם הוויה זה השם של התורה, וידבר השם אל משה למור, ויקרב השם, ויאמר השם. שם הוויה זה השם של התורה, שם שמדבר על העתיד, כמו שהשם מתחיל באות יוד, יוד זה אות יהיה כך, עתיד שמצפים אליו. ואליהו, שגם בשם שלו אפשר לראות את זה, בשם אליהו רואים את השם אלוקים בלי מן, ואת השם הוויה בלי ה' בסוף. כלומר, כמעט בשם אלוקים חסרה אות אחת, המילה אליהו, ובשם הוויה אות אחת גם כן. כאילו אליהו הוא בדרך לגאולה, וזה מזכיר לנו, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וגם בישעיה מנבוע לערים רגלי מבשר, משמיע טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלך אלוקייך. יש מישהו שהוא בדרך לשם, והוא על ידו תושלם הגאולה, והחיבור הזה של שני השמות ביחד, לראות שהטבע והתורה הם לא עומדים אחד מול השני, אלא שניהם קשורים זה בזה. הראייה הזאת מלמדת אותנו את מה שהרמב"ם כותב, אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. הרמב"ם מבאר שלא לצפות בזמן הגאולה שהטבע משתנה, אלא עולם כמנהגו נוהג, ולא שאין אפשרות לבורא להעלות את הכל ולשנות את הכל. אבל העם אומר, זה לא מוכרח להיות כפשוטו. שמגר זאב עם כבש, נאמר עם גדי ירבה, זה לא מוכרח להיות כפשוטו, אלא אומר רמב"ם, זה על הטבע של בני אדם. יכול להיות שאחרי שזה, החלק הזה שמובן לנו יותר, שהטבע המקולקל, המרושע שיש לבני אדם, זה ישתנה לטובה. יש להניח שהרמב"ם מסכים שאחר כך גם הטבע הפראי של בעלי החיים גם ישתנה. אבל זה לא בתחילת הדרך. ומכאן יש לנו קצת נצנוצים שהרב זורק לנו, שאולי יש ראייה שמפורסמת ביותר, או הייתה התפשטה בזמן הגלות, כולם חיכו לאיזה משיח שיבוא ויהפוך את העולם, ולא בדרך הטבע. והרב נותן לנו רמזים שהטבע הוא לא שלילי, הטבע הוא חלק מהבריאה, ויכול להיות שגם הדרך של הגאולה צריך להשתמש בטבע, לא לנסות למחוק את הטבע ולהגיד כל מה שיש בטבע, כל העולם הזה, כל המדעים, כל הרפואות, זה הכל שטויות, הכל לא כלום. יש רפואה אחת, היא הנס. הטבע מחובר עם הנס. וכמו שהרב כותב כאן בפסקה הזאת, שבמשך כל הדורות, כל הניסים של הנביאים, תמיד השתמשו גם בטבע. אלישה בא לברך את האישה, הוא שואל אותה, מה יש לך בבית? תביא קודם את הקד שמן שלה, על זה תהיה ברכה. ויכול שיהיה שמן גם בלי כלום, יכול שירד לשמן מהשמיים, כמו מן, אבל הוא משתמש בטבע. אליהו הנביא, גם כשהוא פונה לאישה הצרפית, מבקש ממנה עוגה קטנה. אחרי זה, קד הקמח לא תכלה, צפחת השמן לא תסר. כלומר, משתמשים גם בטבע. בנס הניסים, בקריאת ים סוף, כתוב שהשם שולח רוח קדים עזה ויבקעו המים. בלי רוח קדים עזה, השם לא יכול לעשות את זה? גם יכול לעשות. למה צריך דווקא דרך רוח? כי השם לא רוצה לשלול את הטבע. הטבע זה מעשה ידיו. הטבע צריך להיות שותף בנס ולא אויב של הנס. כן. אפשר לעשות רפואה גם להתעלם לגמרי. למה צריך בכלל לשים תרופה? למה צריך דבלת תהני? למה צריך לזרוק עץ לתוך המים? אולי אפשר להבין כאן שהשם רוצה להראות שבעומק של הטבע אין התנגדות ואין מלחמה פנימית. מה שלעיניים שלנו נראה התנגשות וסתירה, בעומק אין. זה רק כלפי החוץ. והשם בא ללמד אותם, ולכן הוא אומר לנו להשתמש באמצעים האלה כדי ללמוד להתחבר עם הטבע ולא לשלול אותו. ממילא זה נוגע לימים שלנו, שהתהליך של הגאולה זה לא להגיד שלא צריך צבא ולא צריך רפואה, אנחנו נסתדר עם תפילות, וכמו שהעמדה שלי, הבת שלי, שהיא למדה בחינוך חרדי, אז לימדו אותה שיהודה המכבי נלחם עם הסטנדר. הוא לא נלחם עם חרב ולא... כן, הוא... ככה המכבים נלחמו עם סטנדרים, שוללים כאילו את כל המציאות, והכל ככה נהפך להיות משהו רוחני, וזה כאילו האידיאל הגדול. זה נכון שאנחנו לא צריכים לפרוד מהטבע, יש ביד השם להושיע במעט או ברב, לא צריך למדוד את הכל רק לפי מראה עיניים. כלומר, אם יש לנו הרבה חיילים ונשק מיוחד, אז ננצח. ואם לא, אז לא. אנחנו משתדלים עם מה שיש לנו. ועם מה שיש לנו, יש ברכת השם. דוד המלך אומר, המלמד ידי לקרב את שבעותי למלחמה. כששאול המלך שואל את דוד, איך תלחם עם גוליאס? הוא איש מלחמה מנעוריו. תרדיש אותו שיריון, הוא אומר, אני עם מה שיש לי. יש לו קלע וחמש אבנים, ועם זה הוא הולך למלחמה. זאת אומרת, אנחנו לא מאבדים את הטבע מצד אחד, אבל אנחנו לא סומכים רק עליו. אנחנו יודעים שבתוך השימוש בטבע, מה שקיים אצלנו, עם ברכת השם, זה יכול להיות למעלה מכל הדמיונות שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. במלחמת ששת הימים, הרי הניצחון הגדול של חיל האוויר, אמר אז מפקד חיל האוויר של אז, שאפשר היה לחשוב שהוא כיהודי לא מאמין, אבל הוא אמר שהניצחון היה יותר מהחלומות הכי ברודים שלנו. בחלומות הברודים שלנו לא ציפינו להצלחה כזאת. חק רבין שהיה זה הרמטכ"ל בממן של הניצחון בהר הצופים, הוא אמר שאנחנו ניצחנו ברוח השם שמרחפת עלינו. וגם אנשים לא דתיים, אבל הם מבינים שיש בנו משהו מיוחד. זה לא אומר שאנחנו צריכים לפרק את הצבא ולהתעלם מהטבע, להתעלם מהסדר הרגיל. צריך להשתמש בו ככל יכולתנו, עם הידיעה שהשם שולח ברכה במעשי ידינו. איך הברכה תהיה, זה השם יודע. אנחנו עושים מה שבידינו, ומתוך ביטחון בשם, כמובן, מי שבוטח בשם לא יכול להיות אדם שהוא מרשיע לעשות, עובר על התורה ומצפה שהשם יעזור. זה לא יהיה. כן? יושיהו המלך יצא למלחמה נגד פרעה נכו, והוא נהרג במלחמה. והגמרא שואלת, למה הוא נהרג במלחמה? יש פסוק חרב לא תעבור בארצכם, בפרשת בחוקותיי. זה הגמרא אומרת, מה זה חרב לא תעבור בארצכם? הרי כתוב לפני זה שלא תהיה מלחמה. מה זה חרב לא תעבור בארצכם? אפילו חרב של שלום. כלומר, כשיש אומה אחת שבאה להילחם עם אומה אחרת והם רוצים לעבור דרך ארץ ישראל, זה לא יהיה. כדי שאפילו לא נראה צבא של אויב שהוא לא בא להילחם נגדנו, אבל זה קצת מעורר חששות, אולי יקבלו תאבון גם לפגוע בנו, גם זה לא יהיה. ישיהו המלך, מה חרב לא תעבור בארצכם, פרעה הולך להילחם עם נבוכדנצר, והתורה אמרה, חרב לא תעבור בארצכם, אז הוא יצא נגד פרעה, זה הגמרא שואלת, הוא צדק, ישיהו היה מלך צדיק, כתוב עליו דברים שלא כתובים על שום מלך, כמו לא היה מלך אשר שם לרשם בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו. המילים האלה שאנחנו אומרים בשמה ישראל נאמרו על אדם אחד, על יושיעו אומר. אז למה הוא נהרג? אז חזר אומרים שני דברים. דבר ראשון, שהוא לא ידע שהוא צדיק, אבל הדור שלו הם רשעים. היה לו דור שהם היו מקולקלים, אחר הדלת והמזוזה שם זיכרונך, הם היו עובדים עבודה זרה בסתר, והוא לא ידע את זה. אז מהו השם? חזל אומרים שהיה צריך להימלך בירמיהו הנביא. יש נביא, איך תשאל אותו? לפני שאתה יוצא למלחמה. ואם הוא היה שואל אותו, הוא אומר לו, לא לצאת למלחמה. לא תהיה סייעת הדשמיה. סייעת הדשמיה תהיה, ויכולה להיות גם עם נעתי, יונתן, הבן של שאול, עם אדם אחד, עם העוזר שלו, הלך להילחם בפלישתים, והוא שינה את כל המלחמה, שני אנשים בסך הכל. זה יכול להיות בתנאי שהולכים עם ביטחון בשם, נלחמים במה שאנחנו יכולים, וראויים לזה שהשם ילווה אותו. כן.
מה יש משמעות לדברים שהם כאילו משתמשים בהם,
אתם משתמשים
בהם בצורה
חוקה מחוקי הטבע? איפה משתמשים בצורה?
לוקחים
משהו שהוא חוק, לא אמור להיות כך, אלא זה לפי ההבנה שלנו, של בני אדם, איך שאנחנו בתור בני אדם מבינים את הטבע, נראה לנו שזה לא נכון. צריך לדעת שאנחנו עוד לא מבינים את הטבע עד הסוף. אנחנו מבינים הרבה מאוד, בני אדם עם מחקרים השיגו הרבה מאוד, אבל לא הכל, ויש עוד הרבה יותר נסתר ממה שנגלה. איינשטיין כתב, אותי לא צריך ללמד שיש אלוקים, אני פוגש אותו יום יום עם המיקרוסקופ שלי, כשאני רואה כמה חידות יש בעולם אני יודע יש כאן אלוקים. זה לא שכל אנושי. לא מכירים מספיק, מכירים הרבה, אבל על פני השם. מה
זה אליהו ששפך
על המים? אליהו, זה ברור שזה היה שם הרבה יותר נס מאשר טבע, אבל הוא השתמש גם קצת בטבע. אליה
לשיום, אפשר להגיד שהוא נשמע משנאי, ומשתתף, להגיד שכל השם, זה חילות שם.
בטעות הוא מצא ספר תורה, כאילו, סוף חזר בזמן. כל השאר לא היה לתורה, אוקיי, תוציאו את זה. בטעות הוא מצא ספר תורה? לא הבנתי, מה אמרת?
בטעות הוא מצא ספר תורה, אבל
אני תוגידה. ובלי זה הוא לא היה חוזר בתשובה.
אני
שואל מתנה. תפתח את המתנה. תפתח מלאכים בעצם. נדמה לי פרק כף ד' בהתחלה, או כף ג'. אולי אפילו כך ב' תסתכל בהתחלה של הפרק. כך ג' תקרא את התחלת הפרק. כן, איך הוא מתחיל? לא, לפני זה, הפרק לפני זה. תקרא את ההתחלה. ידידה, לא ידידיה. כתוב עוד לפני שהוא מצא את הספר, נכון? תמשיך לקרוא. בשביל מה הוא שלח אותו? בשביל? זה היה עוד לפני שהוא מצא את הספר, נכון? זה ברור. אז מצאו את הספר ששלחו לעשות את השיפוץ, אז הוא דאג לבית המקדש, נכון? זה היה מלך צדיק גם לפני זה. רק בפרק הבא כעת תקרא את זה. המשך בכף ג' כן, הלאה.
וזה אומר שקיעה אופן הגדול כולל משנה לתוגעי הסתם ורוצים לך לדמי את כל הכלים המסכים לבד להשארה אותו צבא השמיים והצלחו בצבא השמיים.
טוב, בסדר, עד כאן. כאן הוא הולך לטהר את כל הארץ, ובהמשך כתוב שהוא הגיע גם לבית אל, נכון? אתה מוצא? הוא הגיע לבית אל ושרף שם מזבח ועלה עצמות אדם, והוא ראה קבר של נביא ושאל מה זה, ואמרו לו הנביא אמר מה שאתה תעשה, נכון? בית אל לא הייתה בשבט יהודה, נכון? בית אל הייתה אצל ירובעם בן נבט. כלומר יושיהו לקח על עצמו לתאר את ארץ ישראל מלבד המלכות שלו. הוא דאג לכל ארץ ישראל, נכון? אז הוא היה מלך צדיק. אחר כך הוא השתדל עוד יותר, הוא ניסה את כל העם לתקן, ובזה הוא לא ידע שהעם כבר היה טבוע בעבודה זרה ובכל הקלקולים, וזה לא היה פשוט להוציא אותו מזה. לא, לא. אביו היה עובד עבודה זרה, סבא שלו עובד עבודה זרה, הם הרסו, הם אמרו שלא צריך את בית המקדש בכלל. והוא הולך לבאר את הכל, לנקות את כל מה שעשו אבא שלו וסבא שלו. הוא הבין שהם היו רשעים גדולים מאוד. על עמון מלך יהודה חזר עם דברים מאוד קשים מה שהוא עשה, והבן שלו יושיהו הבין שזה דבר שעובר את כל הגבולות, מוכרחים לחזור למקוריות של עם ישראל. ובכל זאת הוא לא רחוק מהדור של דוד המלך ושלמה המלך ובית המקדש, בסדר, אבל הוא מבין שההורים שלו והסבא שלו הם אנשים חריגים, הם לא אנשים בריאים. הוא שמע על חזקיהו מלך יהודה, זה לא הרבה שנים לפניו, מפלת סנחריב. אמר אתה שואל מה זה אומר לגבינו? קודם כל אנחנו רואים כבר 130 שנה בערך שיש תהליך שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מחזיר את עם ישראל לארץ ומצליח. לפני זה היו ניסיונות של עם ישראל לעלות המון המון פעמים וכולם נכשלו. כשהרמב"ן עלה לארץ ישראל לפני 700 שנה הייתה עלייה של בעלי התוספות, 300 בעלי תוספות עלו לארץ, 300 רבנים גדולי תורה עצומים עלו לאקו ובנו שם ישיבה, נקראו לזה ישיבת פריז כי הם באו מצרפת. זאת הייתה אקו נוצרית, הייתה ביד הצלבנים ונתנו להם לעלות. כי הצלבנים, חלקם הגדול היה מצרפת. האבירים היו אבירים שבאו מצרפת. הם הכירו את השפה, ידעו להסתדר איתם, והם נתנו להם להיות שם. ואז הסולטן הממלוקי כבש את עכו והרג את כולם. את כל היהודים שם, כולל את הרבנים. אז הייתה עלייה, לא הצליח. עוד הרבה הזדמנויות שהיו עליות ונפלו ונשברו ושום דבר לא הצליח, תמיד נשארו קצת שרידים. שרבנו עובדיה מברטנורה בא לארץ כמה שנים לפני גירוש ספרד, הוא ראה כבר מה שהולך להיות בספרד והוא הגיע לארץ. הוא מצא בירושלים כ-400-500 אנשים נפשות בסך הכל, שהם 300 אלמנות. אפשר להבין איזה אווירה הייתה. הייתה אווירה מאוד מאוד לא בריאה, והוא לקח את המושכות לידיים וניהל ועשה סדרים, עשה צדק, והיישוב בירושלים לא המשיך להתפתח, לא גדל מאז. עוד המון ניסיונות. היישוב של מרן והארי הקדוש בזמן בצפת, זה היה גם לפני 500 שנה, והיה נדמה שצפת הולכת ומשגשגת. בערך 70 שנה אחרי מרן, צפת נחרבה. ורוב היישוב היהודי עבר לטבריה. אחרי זה גם טבריה נחרבה, ואז חזרו יהודים לצפת. רואים שהמעשה היישוב נעשו המון ניסיונות ונכשלו. לפני 120-130 שנה מתחיל כיוון אחר לגמרי, כיוון של עלייה. אז אנחנו רואים שכעת השם איתם, זה דבר אחד. מה? אם זה לא בזמן, צריכים להיות ראויים. אם לא ראויים, לא יעזור. הם באופן אישי כן, עם ישראל לא היה. עם ישראל לא היה במדון. היו בודדים שכן, עדיין, רמב"ן, רבנו עובדיה מברטנורה, אבי הקדוש, גדולי העולם, אבל הייתה קריאה לכל ישראל לבוא לארץ, לא באו. השאירו אותם לבד. כן, היה דון יוסף נשיא, שהוא היה ראש הממשלה של טורקיה, והוא קיבל את טבריה ואת כל הסביבה במתנה מהסולטן, והוא קרא לכל היהודים לעלות, אף אחד לא עלה, התעלמו ממנו. מה? לא הבנתי. כן, אבל אז היה תחת שלטון של פרס, היו אויבים, כעת יש יהודי שולט. גם כשהתחיל המנדט האנגלי, שהיה הרברט סמואל, היו 3 שנים שהיהודים יכלו לעלות בהמונים לארץ. מה? לא היה צריך סרטיפיקטים. היה ברור שהמנדט האנגלי אומר שהולכים להקים בית לאומי לעם ישראל. ואז הנציב היהודי, הרברט סמואל, מינה את חוסייני, מחשמו וזכרו, למופתי בירושלים, ונתן בידו את האחריות. הוא התחיל להסיט נגד היהודים, שהיהודים עולים והולכים להחריב את האסלאם, וזה סכנה. הוא התחיל לעורר הספקות קרועות מאוד נגד היהודים. ואז האנגלים אמרו, מצב כזה, אז התחילו להיות מזרות, עשו את העלייה, לא להרגיז את הערבים, ואז האנגלים שינו את כל הכיוון שלהם, החליפו את הנציב היהודי, שהוא לא עזר לנו, הוא דווקא הזיק לנו, שהוא רצה למצוא חן בעיני כולם, להיות גם של הערבים, וגרם לנו נזקים גדולים מאוד. האנגלים לקחו מאיתנו אז אחריו את עבר הירדן, מסרו אותה, המליכו את אבדאללה ואת חוסיין שהביאו אותו מסעודיה, מחיג'אז, ועשו אותו מלך בעבר הירדן, שלא היה, לא היה אף פעם שם לא מלכות ולא כלום, קראו את זה מארץ ישראל, ובשביל למצוא חן בעיני הערבים, אז זה על חשבון היהודים. אז כל הגזרות על העלייה, ואז היה נציב אנגלי, פלומר. פלומר היה מחסידי אומות העולם, 3 שנים הוא היטיב מאוד עם היהודים. אבל אחריו כל הנציבים היו רשעים מרושעים. כולל הממשלה האנגלית. בכל אופן, באותם שלוש שנים שהייתה הזדמנות, רוב היהודים לא עלו. רק אחרי זה התחילו עליות, וזה הייתה עלייה השלישית מפולין. היו גזרות קשות בפולין. הפולנים שקיבלו חופש לפני זה, לפני מלחמת העולם הראשונה, פולין הייתה בידיים של רוסיה. ואחרי מלחמת העולם הראשונה, בחוזה השלום, נתנו לפולין עצמאות. הממשלה שם הייתה אנטישמית, אסרה את השחיטה, התחילה לגזור כל מיני גזרות על היהודים, נשלו אותם מהמסחר ומהתעשייה ומכל מיני דברים, והתחילה בריחה המונית של יהודים מפולין לארץ, ואז הייתה עלייה. העלייה הזאת היא העלייה שבנתה את תל אביב. וכיוון שהם היו אנשי מסחר והם מבינים, אז הם בנו את הצד העירוני שבארץ. הם פיתחו מאוד. זו הייתה עלייה מפולין, אבל הייתה עלייה של גזרות, לא מרצון טוב. ואחר כך, אחרי זה 7 שנים, הייתה עלייה מגרמניה, כשהנאצים עלו לשלטון. וגם אז יהודים ברחו מגרמניה ובאו לארץ, זאת הייתה עלייה החמישית. ואז לארץ גם הייתה תועלת גדולה, כי עלו הרבה מהנדסים וטכנאים אנשים מהאינטליגנציה הגבוהה, והם מאוד שכללו את התעשייה בארץ, אבל זה הכל בא לידי גזרות, לא שבאו מרצון טוב. לפני הגזרות אף אחד לא עלה. אבל בכל אופן רואים מהלך אלוקי שכל הזמן הקדוש ברוך הוא מתערב ודוחף שיעלו לארץ. אז זה דבר ראשון, שכעת אנחנו רואים שההשגחה האלוקית מכוונת אותנו לארץ, וזה מכל העולם. רואים את זה ארץ אחרי ארץ. זה דבר אחד. דבר שני, אמרנו שצריך להשתמש בטבע, ואנחנו כן משתמשים בטבע. אנחנו כן משתדלים הכל לעשות עם ארגונים כלכליים וצבאיים וביטחוניים, אבל עם הרבה ביטחון בשם, שאפילו עם המעט שלנו אנחנו נצליח. כך הייתה מלחמת השחרור, כך היו המחתרות. לפני המחתרות, בזמנים של חומה ומגדל ועלייה והפלה, והכל היה נראה לא הגיוני. איך תצליחו לעמוד מול האימפריה האנגלית, כשגם כל הערבים פה בפנים הם אויבים? ויהודים עלו עם הכל. הרשייבר, סבא שלו עלה לארץ בגלל הסבתא. הסבתא הלכה לרבי מסדיגורה, והוא אמר להם תעלו לארץ. האבא לא הסכים, והיא אמרה אני עולה לארץ, והכריחה את בעלה. זה ניצלה המשפחה של הרב שייבר, הם הגיעו לכאן בזכות הסבתא. היו הרבה יהודים שהיו להם רגשות חלוציים והם זכו לעלות שלהם, אבל הרוב העליות היו עליות מאונס, שימוש בדרך הטבע קיים. השגחה אלוקית שמראה לנו שהזמן שלנו זמן מתאים, אנחנו רואים את זה. צריך כמובן להיזהר כמה שאפשר שעם ישראל לא יעשה דברים נגד התורה, שלא יעשה דברים שיעבדו לנו זכויות, ולא שהקדוש ברוך הוא יחצור בו ושהמדינה תחרב, זה לא יהיה. רק זה יכול לעלות לנו בכל התעכבות ויסורים, כמו כל המלחמות שהיו לנו. אבל דוגמה, רואים במלחמת השחרור, הגענו בדרום עד אל עריש, שזה לפי רוב הפוסקים זה ארץ ישראל. עד שם האנגלים והאמריקאים לחצו, פינינו את זה. כמה שנים אחרי זה מלחמת קדש, עוד פעם הגענו לשם, נאלחנו להגיע לשם, כי היו שם פידאינים ואחרים שעשו לנו את המוות. אז בלית ברירה הגענו שוב לשם, ושוב אימו עלינו ושוב נסוגנו. עוד כמה שנים מלחמת סיני, עוד פעם חזר. רואים שהקדוש ברוך הוא לא מבטר, אנחנו עוד נחזור לשם. אם לא ברצון מתוך הכרה, השם מחזיר אותנו. כבר 3 פעמים עשינו את זה. ואותו דבר בלבנון. כמה פעמים הגענו לנהר הליטני, שזה הגבול של ארץ ישראל הצפוני, ו... עוד פעם נסוגנו ועוד פעם חזרנו ועוד פעם, וכנראה שאנחנו נצטרך עוד פעם. כשאנחנו רוצים איתם שלום, הקדוש ברוך הוא שם את החיזבאללה, ואתה תיאלץ להילחם איתם ולהגיע לשם. חבל, חבל שזה עם ייסורים, חבל שזה עם כאבים, שנופלים לנו אנשים בדרך. הם היו מספיק חכמים, נשארים שם, שאמריקאים יצעקו, שכולם יצעקו, כן, הכלבים ינבחו והשיירה תעבור. כך היה גם עם הקמת המדינה, גם הזהירו אותנו לא להקים את המדינה, אבל אז הבינו, אין דבר כזה שלום. גם על ירושלים, הזהירו לא לקבוע את ירושלים כבירה. זה לקח 70 שנה, והאמריקאים שהתנגדו, הכירו בירושלים. הרי 70 שנה. אבל זה היה אומץ של הממשלה אז שהפריזה שירושלים היא הבירה נגד כל האום, נגד אמריקה, נגד אנגליה, נגד כולם. וכל דבר שעושים מתוך אמונה שזה שלנו וזאת הארץ שלנו ואנחנו חוזרים לכאן, זה הולך, זה מצליח. ושנסוגים, אז הקדוש ברוך הוא מסדר שתהיה עוד מלחמה. אבל זה לא נגמר. כן. טוב, אז בכל אופן ראינו שיש שני מהלכים, המהלך של הטבע, המהלך של השגחה אלוקית על האדם, ושני הדברים האלה הם קשורים ביחד, ומכאן ככל שאנחנו נבין שאין כאן התעלמות מהטבע ואין כאן התעלמות מההנהגה של הטבע, אלא ההבנה ששני הדברים האלה ביחד, 10 מאמרות שהשם ברא את העולם ו10 הדיברות שהשם נתן את התורה, רואים שהם קשורים ביחד אותו מספר. ואם מישהו יחשוב שזה רק סתם דמיון קשר מספרים, אז אנחנו רואים שחזל אומרים בראש השנה למה תקנו את ה 10 קולות במלכויות, זיכרונות ושופרות בכל 11 פסוקים. חזר אומרים כנגד 10 מאמרות, כנגד 10 הדיברות, כנגד 10 הללויות, שזה התיקון של העולם, שאז יגיעו לכל הנשמה את הלליה הללויה, שזה התיקון האחרון. אז רואים שחזל ראו ששלושתם קשורים ביחד, שזה העניין של ראש השנה, וזה צריך להיות מלווה אותם, האמונה הזאת והביטחון הזה בשם, שאנחנו פועלים עם השם ועם הטבע ומאמינים בו ומאמינים בכל מה שהוא ברא, ולא רואים בזה שום סתירה או לוקחים רק את הטבע או רק את התורה, אלא מבינים שהכל זה השם הוא אלוקים בשמיים ממעל על הארץ מתחת.